אנחנו בשבת דף נ"ד עמוד ב', נתחיל בנקודתיים. פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאת בחוט שבין קרניה, שורה רביעית הרחבה. אחד הפרה, אבי לב, אמר רב, אמר לב, רבי יהודה אמר רב, תריסר אלף אילה ומעשר רבי אלעזר בן עזריה מדרי כל שטה. הרי רבי אלעזר בן עזריה היה לו 120 אלף בשנה פרות שנולדו, היה מעשר 12 אלף, אז 120 אלף בשנה נולדו לו. אז מה זאת אומרת הפרה שלו הייתה יוצאת עם חוט שבין קרני החוט אדום? אומרת הגמרא, אלא לא שלא הייתה, טענה, לא שלא הייתה, אלא ששכינתו הייתה. השכינה שלו הייתה נותנת לפרה לצאת עם חוט אדום, ומתוך שלא מיכה בה נקראת על שמו. כולם אמרו, אם השכינה שלו מסתובבת ככה, כנראה שהוא מאשר. ואז יש דין שבהמה לא יכולה לטלטל דברים בשבת. אז מה שנחשב שמירה רגילה לפרה זה בסדר, אבל מה שמעבר לזה זה כבר לא בסדר. אז יש פרות שרוצים לקשט אותם, ושמים להם כזה סרט אדום בין הקרניים. אז השכינה של רבי אלעזר בן עזריה, הפרה שלה הייתה יוצאת. ככה במשנה כתוב של פרתו של רבי אלעזר בן עזריה הייתה יוצאה ברצועה שבין קרניה, שלא ברצון חכמים, זאת אומרת חכמים לא אישרו את זה. אז הגמרא מסבירה, זה לא באמת הייתה פרתו, אלא מאחר והוא היה תמיד חכם כל כך גדול, הוא היה הנשיא, רבי אלעזר בן עזריה, עשיר גדול, והשכינה שלו יצאה ככה, והוא לא מיכה בה, אז זה מייחסים את זה אליו. כן. רב ורבי חנין ורבי יוחנן ורבי חביבה, מתנו בכל הסדר מועד, וכי הזוג החלוב רבי יוחנן מעלי רבי יונתן. כשאתה נתקל בזוגות האלה, אז תחליף את רבי יוחנן ורבי יונתן, יש בלבולים בציפטוטים. והם לימדו אותנו כלל כזה, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. בן אדם שיש לו בבית יכולת השפעה, לא לכל אחד יש יכולת השפעה. שאלו את רב סולובייצ'יק למה אשתו מסתובבת בלי כיסוי ראש, הוא אמר, תשאלו אותה. זאת אומרת, הוא הרגיש שהוא לא יכול לשכנע אותה. מה? מה? לא כל אישה שומעת כל בעלה, מה זאת אומרת? אני עכשיו, היה דבר שהגבאים ביקשו ממני להתייחס אליו בבית כנסת. אמרתי, אני לא הולך לדבר על זה, כי אני לא חושב שישמעו בקולי. אז אין טעם לומר מה שלא הולכים לשמוע. אתה מפסיד אם אתה אומר משהו שלא ישמעו בקולך. אז בן אדם צריך להעריך. אם ברור לו שלא ישמעו בקולו, אז עדיף, לא לומר. אז בן אדם שיש לו השפעה בבית, הוא לא אמר את זה, אז הוא אחראי על זה, כי הוא אחראי על הבית, כי הוא יכל להשפיע. וזה לא רק אבא, זה גם בן. יש הרבה בנים שהפכו את כל הבית. כמה בנים באו הביתה ואמרו, אם אני רוצה שתדליקי נרות שבת. ומתוך זה, אם אני רוצה שנשיר זמירות שבת. אם אני רוצה חלות לשבת. ומתוך זה, הפכו את כל הבית. זה לא רק האבא, לכל אחד יש יכולת השפעה בבית. אז מי שיש לו יכולת השפעה והוא לא השפיע, אז בשמיים הוא נתפס על כל הבית. באנשי עירו, יש בן אדם שיכול להשפיע על כל העיר, יכל להקים בני עקיבא, עזרא, יכל ללכת לנום, להעביר לילי שבת, להעביר טיש. יש בן אדם שיכול להשפיע על כל העיר, נתפס על אנשי עירו, אז הוא אחראי את זה. בכל העולם כולו, יש בן אדם שיכול לפתוח אתר אינטרנט, מי יודע כמה השפעה הוא יעשה, פייסבוק, לא יודע, בלוג, יש אנשים שיכולים להשפיע, נתפס על כל העולם כולו, אז הוא אחראי על זה. אמר הפאפה, ואן ידבר ריש גלותא, נתפסו על כל העלמא. האנשי ריש גלותא, כל פעם היום שני, זה כמו הנשיא, זה משתנה.
אבל כל אחד מישהו אחר?
כן. אז הנשיאים, הריש גלותא, שהם היו בעצם במקום הנשיא, אז הם אחראים על כל העולם, כי להם יש כוח ויכולת השפעה. כי עד אמר רבי חנינא, כמו שרבי חנינא לימד, מי דכתיב, השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. כתוב שהקדוש ברוך הוא הולך לדין עם הזקנים ושרים. אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? השרים, אני מבין, היה פה הרבה רמאות וגזל, אבל מה אתה רוצה מהזקנים? למה הזקנים, הקדוש ברוך הוא הולך לריב איתם? הם הצדיקים, הם הסנהדרין. אלא אמה, על זקנים שלא מיכו בשרים, יש להם אחריות, הם יוצאים לקום ולומר, אסור לגרש אנשים מהבתים שלהם, אסור לעשות את זה, אסור למחות, יש דבר שנקרא מחאה ציבורית. אתם זוכרים, אני זוכר את, כשהגיע הזמן הגירוש של גוש קטיף, ובברום זה צהל היה יהודי בן 90 ומשהו, אני לא זוכר כמה. והבן שלו שאל, אבא, איך אנחנו יכולים לצאת ככה? הוא אמר לו, זה מסכנים, אנחנו חייבים למחות. הם יותר מסכנים מאיתנו, כמה שאני זקן וחלש, הם יותר מסכנים מאיתנו. יצא למעלה מגיל 90, הלך ועמד מול חיילים. אתם יודעים, אתם ראיתם את התמונות ודאי, איך הוא עמד שם, החזיק ידיים עם עוד אנשים במחאה. אז יש חובה למחות, והזקנים, יש להם אחריות, אם הם יכולים למחות. ואתם יודעים שהוא ישב עם ראש השב"כ. ראש השב"כ בא אליו הביתה. אמר לו, מה זה שאת אומרת, אתם לא שונאים אותנו, אבל אתם מתנגדים אלינו. רוצה שהוא יסביר לו, מה הפשט?
רבי, מה הוא
הסביר לו? זה אני אשמח, בהזדמנות תבוא איתי למרכז הרב, ונבקש מרב יעקב שפירא ומרב מגנס, שהם יסבירו לכם. אני חבל לי שתשמעו את זה ממני. זה אולי צריך, אתם צריכים לשמוע את זה מראשי הישיבה. רב יהודה ויתיב קמי דשמואל. אנחנו יודעים שרב יהודה היה תלמיד של שמואל, הוא ישב לפניו, אתה יעיתת קצב חכמי ולאב משכח בה. באה אישה, צובחת לרב, לשמואל, והוא לא שם לב. היא באה בתלונות והוא לא מגיב. אמר לי לו, סבל, אמר, אותם אוזנום זעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. הוא אמר לו, הרי הפסוק מזהיר, שמי שלא מתייחס לעני שבא לצוק אליו, אז גם כשהוא יבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יענה לו. אמר לי, שיננה הרשך בקרי, רשת רשך בחמים. הייתי מרוק והבטים. הוא אמר לה, למה אתה לא לוקח אחריות? שמואל אומר לרב יהודה. כי אתה אומר, אני לא אחי הרב פה. אז גם אני אומר, אני לא אחי הרב פה. יש פה, מי יושב פה? מרוק ושואה בטין דכתיב, בית אבית כה אמר, השם דינו לבוקר משפט, הצילו גזול מיד דושק. ותצא חייש חמתו, והרב אין מחבם, בני רוע מעליהם וגומר. זאת אומרת, מי אחי על זה? יש פה מרוק, מה אתה רוצה ממני? יש פה אב בטין, הוא הדיין, שתיגש אליו. אני, כמו שאתה לא דואג, כי זה לא אחיות שלך, כי אתה רב יהודה, תלמיד שלי, כך אני לא דואג, כי זה לא אחיות שלי, זה אחיות שלו. אז אתה צודק, חייבים לטפל, אבל זה לא אני. האב בטין יכול לעשות את מה שצריך. אמר לרב זר לרב סימון, לוכחין אומר להן ידבר ריש גלותה? אז הוא שאל את רבי סימון, למה אתה לא מוכיח את הנשיא, את הריש גלותה? אמר לי, לא מקבל מיני. הוא אמר לו, הם לא ישמעו בקולי, מה אני צריך לפתוח בהם? לא ישמעו. אמר לי, אף אגב לא מקבל, לוכחין אומר, הוא אמר, בכל זאת אתה צריך להוכיח אותם. זה אמר רב אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. חוץ מדבר זה, יש לנו כלל. מתי שהקדוש ברוך הוא אומר דבר טוב, זה קורה חוץ מדבר אחד. פעם אחת הקדוש ברוך הוא רצה להטיב עם העולם, ובסוף זה נהפך לרע. מה הסיפור? הסיפור כזה, לכתיב, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר ירושלים. יש לנו מחזה נבואה, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, יחזקאל עומד מול המלאך, ויש ציווי לעבור בירושלים, ויתי תתיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התואבות הנעשות בתוכה. אז הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך לעשות אות תף. אתם יודעים מה זה אות תף, אות האחרונה באלף בית? ללכת תצייר אות תף על כל האנשים שעכשיו הם בסבל, יש מצור, יש מצור, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע כמה עבירות הם עשו, איזה תואבות הם עשו בעבר, לך תכתוב על הראש של כל אחד מהם תף. אמר לו, עוד רגע, מה זה האות תף, מה זה מסמל? נראה שבסוף זה תף תמות. התף זה אות מוות, תף זה מלשון תמות. רגע, רגע, עוד רגע, בואו נראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תו של דיו, שלא ישלוט בהם מלאכי חבלה. אז יש תף אחד שתחיה, תרשום בדיו על הצדיקים, עוד תף שהמלאכי חבלה לא יגעו בהם. ועל מצחם של רשעים תף של דם, כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. אז בשלב הראשון הקדוש ברוך הוא אומר דבר טוב, ואמרנו שזה יהיה יוצא מן הכלל הראשון, היחיד, שהקדוש ברוך הוא חוזר בו מהדבר טוב. זאת אומרת, בהתחלה השם אמר, הרשעים תף תמות, הצדיקים תף תחיה. תכתוב תף של דיו על הצדיקים שהם יחיו, תף של דם על הרשעים שהם ימותו. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה נשתנו אילו מאילו? למה אילה לחיות ואילה למות? אמר לה, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. וואו, צדיק גמור. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. מידת הדין באה בטענות, למה הם לא מיחו? אם הם כאלה צדיקים, למה הם לא פתחו את הפה כשהם ראו את המעשה רשות שנעשו? אמר לה אז לקדוש ברוך הוא, יש תשובה, למה הם לא אמרו כלום? כי גלוי וידוע לפניי שאם יחו בהם לא יקבלו מהם. אני יודע השם אומר שזה לא היה מועיל כלום. אם הצדיקים היו אומרים משהו, הם לא היו שומעים בקולם. אני יודע את זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה את רוצה? אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, להם היא גלוי? יש טענה יותר חזקה. אתה יודע, אבל איך הם ידעו? מי גילה להם? הם לא ידעו. הם לא ידעו בבירור שאם הם ימחו, לא תועיל תוכחתם. והיינו דכתיב. זה למה שבהמשך הנביא אומר, זקן בחור ותולה, טף ונשים, תהרגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו הטף, אל תגשו מקדשי תחלו, וכתיבה יחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. זאת אומרת, הטף ההוא נהפך להיות טף מיטה לכולם. גם הצדיקים נתפסו על אבון הרשעים, כי לא היה ברור להם שהתוכחה שלהם לא תועיל. לשם זה היה ברור, אבל להם זה לא היה 100% ברור, ואם כך הם היו צריכים למחות. בסדר, היו יוצאי דופן, היה ירמיהו, היו דניאל, היו יוצאי דופן, אבל ברמה עקרונית, הרבה נהרגו בגלל האחריות הזאת שהיו צריכים למחות. תני רב יוסף, אל תקרא מקדשי אלא מקודשי. אלו בני האדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תף. הם נתפסו על אבון הדור כי הם היו צריכים למחות ולא מיחו. ומיד, והנה שישה אנשים באים מדרך שער עליון אשר מפני צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים, וכסת הסופר במותניו, ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. שאת הגמרא, מזבח הנחושת, מה שייך מזבח הנחושת? זה כבר נטמן מאז ה... אמר לו, הקדוש ברוך הוא התחיל ממקום שאומרים שירה לפניי. כן.
מדובר פה על כאילו צדיקים שהיו צריכים למחות ולא מחו, אז הם נאנסו על אבון הדור, כן? כן. השאלה שלי זה, כאילו בדור שלנו יש את מה שהדור שאומרים שאי אפשר להוכיח היום, כי אנחנו לא יודעים איך להוכיח, ו...
זה טענה אחרת.
השאלה שלי, אם אני רואה, אם נגיד אני נמצא בחברה עכשיו מסוימת, ואני רואה, נגיד אני נמצא עם דודים שלי שהם לא שומרי תורה מצוות, או סתם לא שונה, גם דתיים שעושים משהו לא בסדר. וכאילו, איך אני יכול... בוא נגיד, איך אני יוצא בסדר מהסיפור?
אז על פי רוב, אנחנו אומרים שהיום למעשה, אנחנו לא יודעים איך להוכיח, ואנשים לא יודעים איך לקבל תוכחת. ועל פי רוב, בן אדם אין לו את היכולת להוכיח. אבל זה על פי רוב, זה לא תמיד. יש מציאויות שאתה כן יכול, בין אם זה המשפחה שלך, הילדים שלך, יש מציאויות. בן אדם יושב ואשתו מתחצפת להורים שלה או להורים שלו. אז לפעמים הוא צריך כן לומר לה, לא יודע אם דווקא שם או אחר כך, תשמעי, אני חושב בכל זאת ככה או ככה. ויש דרכים גם כן איך לעשות את זה. לילדים שלך ודאי שיש לך אחריות כזו. הבן שלך נכנס לחנות ולוקח ממתק שהמוכר לא רואה, אתה חייב לתפוס אותו עליך. מה זה? אם אתה לא למד אותו לא לגנוב, מי למד אותו לא לגנוב? יש כל מיני מציאויות שזה כן אחריות שלך. יש מציאויות שאתה אומר, אני לא יכול, אני לא אוכל להשפיע. ברור לי שאם ברור לך, הטענה פה הייתה שזה לא היה ברור להם. אבל אם ברור לך שזה לא יועיל, בסדר. אני מבלה יום יום שאנשים יושבים ומדברים איתי על איסורים שהם עושים. זאת אומרת, מגיע בחור למכון מאיר, ומתחיל לדבר איתי, שמע, אני עכשיו מתחיל לשמור תורה ומצוות, אז שבת אני עוד לא מסוגל, קשרות אני עוד לא מסוגל, אבל אני רוצה להניח תפילין ולשים ציצית. אז מה אני אעשה? אז בפעם הראשונה ששמעתי את זה, הפה שלי היה פעור. כאילו מה? בן אדם בא ואומר לך שהוא עובר איסורי כרת והכל, ואתה צריך להקשיב ולנענע בראש עם חיוך ולא להניד אף פעם. היום כבר התרגלתי, אני יודע שבשלב שלו הוא לא מסוגל, ואני לא אוכל להביא אותו למצב שהוא מסוגל לשמור שבת. לאט לאט, קודם הוא רוצה, מה הוא כן רוצה? לשים ציצית ותפילין? שים, משם אפשר לגדול, אט אט. לאט לאט. כן. אז יש את העניין מה הוא מסוגל לשמוע, יש את העניין מה אני מסוגל לומר, אבל עם כל זה, צריך לדעת שיש אחריות, שמה שכן אפשרי צריך להיאמר. זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לשבת בחברה וכולם רוכלים על מישהו, ואתה יכול לומר בצורה עדינה, נו, מספיק לרחל על פלוני. יש דרכים שלפעמים אתה כן יכול להחליק ולהזיז, או כל אחד ולפי עניינו. יש לי בחור עכשיו שמגיע הביתה, קיבלתי ממנו אימייל אתמול, הגיע הביתה, אמא שלו לא שומרת קשרות. עכשיו השאלה היא מה, לאן הוא יכול להביא אותה? היה אחר שאמר לי שההורים שלו באים לבקר אותו עכשיו, שבוע ימים, והם לא יפרידו בין בשר לחלב. אז אמרתי לו, מה אתה צריך כבר חלבי בבית? הרי אשתו עכשיו ילדה, בגלל שזה ההורים באים. אז היא צריכה לאכול בשר. אז אתה תקפיד שבבית, מהרגע שהם באים הביתה, תטמין יום קודם את כל הסכום החלבי, ותקפיד שבבית יש רק פרווה ובשרי. שלא יהיה בבית חלבי. למה להכשיל אותם? הם הרי רגילים שהם עושים קציצות בשר, הם שמים חמאה וכל זה. שלא יהיה חלבי בבית. במקרה יהיה רק בשרי ופרווה. תביא מרגרינה פרווה, תביא דברים אחרים שיסתדרו. תבקש מהם שלא יכניסו הביתה. אז שבוע ימים יש דרך להתמודד עם זה, נכון? יש דרך שאתה יכול, רוצים לעשות חתונה, אתה יכול לומר, תשמעו, רבותיי, אולי בכל זאת נמצא מקום עם כשרות, שיהיה עם הכשר של הרבנות, אבל שיהיה איזשהו כשרות. אני אומר, יש דברים שבן אדם כן יכול להשפיע. ולא צריך מתוך המחשבה, אני לא יכול לעשות כלום, לא לעשות כלום. כי לפעמים אני כן יכול לעשות משהו, אני כן יכול להזיז בכיוון חיובי. זה צריך, זה איזון עדין מאוד 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 מאוד. אתה צודק שבימינו אנחנו לא יודעים להוכיח, וממילא אנחנו, זה נדיר שיש לנו חיוב תוכחה. זה נכון ביחס חוץ, אבל ביחס פנים, כשזה מגיע לילדים שלך, זה לא נכון. אם אתה לא תוכיח, אתה מי יוכיח אותם? ככה גדלים רשעים. זה מה שכתוב על אברהם אבינו. על אברהם אבינו, שמתוך שהוא כל כך אהב את ישמעאל, והוא לא הוכיח אותו כמו שצריך, אז ישמעאל התפתח, איך שהוא התפתח. המדרש מטיל את האחריות על אברהם אבינו. אותו דבר יצחק ועשיו. המדרש אומר שבחינוך החינוך היה לקוי. הם היו צריכים לתפוס אותם יותר קצר. או באיזשהו כיוון היו צריכים להיות יותר מוכיחים.
גם הם כתוב שצריך להוכיח את אבימלך.
כן? זה אני לא זוכר. טוב, עוד לא הגענו לסוגיה שרועי רוצה. הלאה, אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, התחילו ממקום שאומרים שירה לפניי, ומה נינו שישה אנשים? אמר הרחיסטה, שישה אנשים זה שישה מלאכים שקוראים להם קצף, אף, חימה, משחית, משבר, מחלה. זה שש שמות של מלאכי חבלה. ומה ישנה תף? למה הוא אמר לו לכתוב אות תף על האנשים? אמר רב, תף תחיה, תף תמות. ושמואל אמר, או, מה איזה שאתה איתנו? מה שמואל אומר? מה זה התף? תמה זכות אבות. תמה זכות אבות. ורבי יוחנן אמר, תכון זכות אבות. וריש לקיש אמר, תף סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא, תאמר בחנינה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אז האות האחרונה זה תף, זה סוף החותמו של הקדוש ברוך הוא. אז עוד רגע, בואו נראה עוד שנייה. רב שמואל בר נחמני אמר, אלו בני אדם שקיימו את כל התורה כולה מאלף ועד תף. זה התף. שואל את הגמרא, מאימתי תמה זכות אבות? שאלת לגבי זכות אבות, אז הגמרא שואלת, מתי זה נגמר? אמר רב, ממות הושע בן בארי. זה היה הנביא, כן, בתרי עשר, הושע, שנאמר, הגלה נבלטה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. הקדוש ברוך הוא אומר, היא זנתה, אתם יודעים מה זה הנבואה של הושע, כן? לא. היו היה יהודי קדוש, נביא בן נביא, שקראו לו הושע בן בארי. הוא היה מסופי הנביאים, וכשעם ישראל חטאו שוב ושוב ושוב בימי בית ראשון, אז הושע אמר לקדוש ברוך הוא, תחליפם באומה אחרת. נמאס, מספיק, כמה עבירות הם יעשו ותמשיך איתם.
הושע אמר לקדוש ברוך הוא?
כן, ככה הושע אמר, אחרי כל העבירות האלה, מספיק, לך כך אומה אחרת. כן, טענת הנוצרים. כן, מספיק, חטאו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אני רוצה שאתה תלך, תיקח אישה זונה את גומר בת טבלי. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא הושע, שילך ויישא את האישה שקוראים לה גומר בת טבלי, ויביא ילדים לעולם, שהוא לא ידע אם זה הילדים שלו, כי הוא ידרוש ממנה להיות אמינה אליו, והוא לא ידע אם היא אמינה אליו באמת או לא, יהיה לו ילדי זנונים, זאת אומרת יהיו לו ילדים, שהוא בעצמו לא ידע האם זה הילדים שלי או לא, הרי הוא יודע מי, הוא יודע סוג אישי. מה? הוא גם נותן להם שמות השם הנבואות שהוא הולך לנבא, ואחרי שיש לו כמה ילדים מגומר בת טבליים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו לך תגרש אותה, עכשיו לך תגרש אותה ואת הילדים. אתה לא רוצה, אבל היא לא הייתה אמינה אליך, אבל הילדים בכלל לא ברור שהם ילדיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ומראה לו שכשיש קשר, גם אם אתה חושב שהיא זנתה עליך, וגם אם היא בכלל לא, את הדברים הכי בסיסיים היא לא קימה, אפילו להיות אמינה אליך, אתה לא יודע אם זה הילדים שלך, עדיין אתה לא רוצה. ואני ועם ישראל, איזה קשר יש לנו? הרבה מעבר. אז זה בצמטות, כמובן יש הרבה יותר בנבואה של הושע, זה בצמטות. עכשיו, הושע בן בארי, יש מחלוקת ראשונים, גאונים, אין כל הסיפור הזה בכלל קרה. או שכן. או שבעצם הכל זה במראה נבואה, הוא אף פעם לא התחתן עם גומר בטבליים, והוא אף פעם לא הביא ילדי זנונים לעולם, זה הכל מראה נבואה כאילו הכל זה קרה. אותו דיון שהיה לנו בספר יונה, יש גם כן דיון בראשונים על ספר הושע. אז הגמרא אומרת שכשהושע מנבא, אגלה את נבלתה לעיני מאביה ואיש לא יצילנה מידי. מי זה איש? אפילו האבות, אפילו זכות אבות, לא יצילנה מידי. זאת אומרת, בדור של הושע, לקראת חורבן בית ראשון, תמה זכות אבות.
לא מסיל אותנו וישם דלמותינו.
לאט לאט, לאט לאט, אתה שואל שאלות טובות, בוא נראה עוד רגע. ושמואל אמר, שמואל אמר שתמה זכות אבות, ורב אמר שזה מימי הושע בן בארי. שמואל אמר מימי חזאל, שנאמר וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כה ימי יואחז, וכתיב ויחן השם אותם מרחמם ויפן עליהם למען בריתות אברהם יצחק ויעקב, ולא אהבה השחיתם ולא ישליחם מעל פניו עד עתה. הנביא מדגיש, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רצה, עד עכשיו החזיקה הזכות, אבל עכשיו נגמר. רבי שוע בן לוי אמר מימי אליהו גמרו, זהו, מה זה, כמה זמן, כמה אתה יכול לשים על הכרטיס אשראי. רבי שוע בן לוי אמר מימי אליהו, שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלוקי אברהם יצחק וישראל היום יוודע כי אתה אלוקים ישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. רבי יוחנן אמר מימי חזקיהו, שנאמר למרבה עם ישראל שלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין תואר לסעדה ומשפט וצדקה מעתה ועד עולם, קנאת השם צבקות תעשה זאת. מכאן ואילך זה צריך להיות קנאת השם ולא זכות אבות. טוב, אז אנחנו רואים פה כמה שיטות שתמה זכות אבות. אז זה מה שרואי שאל, איך יכול להיות שאנחנו עד היום אוכלים זכות אבות? אז באמת יש שיטה בגמרא שאומרת תמה זכות אבות. אומר, עכשיו, יש פה עוד סוגיה מאוד מעניינת, האם יש מיטה בלא חטא, האם יש איסורים בלא אבון, האם כל אדם מת בגלל חטא או לא, אולי נגיע לזה עוד רגע. בוא נראה תוספות. אומר תוספות לשמואל אמר, יש לכם?
נונה.
ושמואל אמר תמה זכות אבות, רבי יוחנן אמר תוכון זכות אבות. אז קודם כל יש לנו כלל, רב ושמואל, הלכה כרב בייסורים, הלכה כשמואל בממונות, אבל רבי יוחנן יותר חזק משניהם. אז קודם כל ההלכה צריכה להיות, זה רבי יוחנן המורה שחיבר את התלמוד ירושלמי, תלמידו של רבי ינאי. מה? כן, כן,
תלמידו של רבי ינאי?
כן.
שמי רבי ינאי תלמיד?
לא יודע. שאלה טובה, אני לא יודע. אומר רבנו תם, תזכות אבות תמה. זאת אומרת, רבנו תם נראה כמו רואי, שהוא נוקט כמו רוב האמוראים, שבאמת אין עוד זכות אבות. אבל ברית אבות לא תמה. יש שני דברים. יש את הזכויות שלהם, שזה כמה כבר אפשר לחיות מזה, עם שלם. אבל יש דבר אחר, וזה הקשר. וזה, אם נחזור לסיפור שדיברנו בהתחלת הלימוד שלנו היום, זה הקשר בין יעל לאבנר. אתם זוכרים את הסיפור? זאת אומרת, כשאבנר אומר לה כל מיני הבטחות, ההבטחה הכי חשובה זה שאנחנו עכשיו יחד לנצח. וזה בעצם מה שקורה בפרשה שלנו, שהקדוש ברוך הוא מתחבר עם האבות, עם אברהם, ואחר כך עם יצחק, ואחר כך עם יעקב, והברית שבסוף הפרשה, שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה עליות, יהיה ירידות. זאת אומרת, יהיו חטאים. עם ישראל הוא לא, אני לא חושב שעם ישראל יהיה עם שלנצח יהיה רק צדיקים ולא יהיו עבירות. אבל מה זה ברית בין הבתרים? ברית בין הבתרים זה שהקדוש ברוך הוא מראה לו, יהיה אפשרויות לקורבנות, ובדורות שאין בית המקדש יהיה אפשרות לתפילה, דהיינו, אני נותן להם כלים לשמר את המערכת. הדבר הכי חשוב זה שיהיה לי את הכלים. איך אני ממשיך? אני תמיד אומר, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה לנתק את הקשר. כל עוד שיש דיבור, כל עוד שיש הידברות, אז יש לך כלים. הקדוש ברוך הוא אומר, הקשר תמיד בינינו. יש ברית ובריתי לא תמוש. הברית תמיד תהיה. הזכויות של האבות נגמרו לפי רבינו תם, לפי רוב האמוראים בגמרא. אין הכי נמי. יש גבול כמה אפשר להשתמש בזכויות.
בתפילה ביום כיפור, כן? ביום כיפור,
אנחנו נשענים על זכות אבות. אתה שואל טוב מאוד, בוא. לאט לאט לאט, אתם שואלים טוב. קודם כל אמרתי לכם שיש משקל גדול של לא תמה זכות אבות. שנית, בוא נראה הלאה לאט לאט. יש פה כמה נקודות שצריך להזכיר. תזכירו לי, אם לא ניגע בזה אז תזכירו לי, נחזור לזה. דאכתיב זכרתי את בריתי יעקב, אף לאחר גלות. וענן, אין אנו מזכירים זכות אבות, אלא הברית. רבינו תם טוען שכל מה שאנחנו מזכירים בתפילה, כשאנחנו מזכירים למען אברהם, יצחק, יעקב, עבדיך, כשאנחנו מזכירים את הדברים האלה, אנחנו לא אומרים בגלל הזכויות שלהם, אלא אנחנו אומרים בגלל הקשר. מה אתם אומרים? תאמר לי, אני אשכנזי. רגע, בזכות אבות לבנים תזכור, אז נחזור לזה. לא כתוב שבשביל הזכות תעשה. כתוב את הזכות תזכור, שעוד רגע נחזור לזה. זו שאלה טובה, אבל בוא.
כתוב שאנחנו בטוחים בזכות אבות.
אפשר להתפלל בזכות הצדיק, לא? זה לא שנגמר הזכות של אברהם. אני הולך למערת המכפלה ואני מתפלל על הציון של אברהם. אני יכול להתפלל בזכות הצדיק אברהם. זה לא שנגמר חשבון בקופה.
בוא נראה. בוא נדלג מטה שתי שורות אחרי הסוגריים. ולרי נראה. שורה אחת מתחת לסוגריים. ולרי נראה. אז רבינו תם אומר, תם הזכות אבות. כל מה שאנחנו אומרים זה ברית אבות. רגע, רגע, יש לנו את התשובה של רי. בואו נחכה רגע. אתם שואלים טוב, בואו נראה את התשובה של רי. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת בין בעלי התוספות. לפי רבנו תם, כל מה שאנחנו אמורים להזכיר בתפילה, זה הברית. ולרי נראה, דלא פליגי שמואל ורבי יוחנן. שמואל אומר, תם הזכות אבות. רבי יוחנן אומר, לא תם הזכות אבות. זה לא מחלוקת. אלא שמואל כאמר, דלרשעים תמה, אבל הצדיקים לא תמה. ובצדיקים הרי רבי יוחנן. יש שמואל, כשהוא אומר תם הזכות אבות, השאלה היא האם כל אדם יכול לבוא ולומר בזכות אברהם, או שרק אדם שהוא צדיק יכול לומר אני ממשיך דרכו, הוא יש לו כל מיני זכויות אצלך, אז שאם הזכויות שלי לא מספיקות, אז גם כן הזכויות שלו שיועילו. זה לגמרי אחרת, נכון? בואו אני אתן לכם משל למה הדבר דומה. היה לנו, הוא כבר לא, אבל היה לנו, כשהיינו בארצות הברית, היה לנו חבר שהוא היה שופט. בסדר? הוא היה שופט בבית משפט. לי לא היה קשר איתו, אבל ההורים שלי היה קשר איתו. זה היה קשר איכשהו מסובל, איכשהו סיפור מאוד מעניין. הוא ואשתו לא ידעו כלום על היהדות. הם ניהלו בית בכלל, לא, ידעו שהם יהודים, אבל לא מעבר לזה. ואז הם התחילו ללמוד שיש כזה דבר כמו להדליק נרות שבת, ויש כזה דבר... שאוכלים חלות בשבת, והרבה מעבר הם לא ידעו, כאילו הם נסעו באוטו בשבת, הכל לא ידעו כלום. אבל הם היו באים אלינו פה ושם לסעודות שבת, ולאט לאט למדו מה זה שבת, ובסוף הבת שלהם התחתנה עם בן אדם, בחור, שומר תורה ומצוות. אז אותו בחור בפסח, כל השנה הוא מצא דרכים לאכול אצלם, פסח הוא אכל אצלנו. פסח הם היו באים אלינו לליל הסדר. אז... סיפרתי לכם את הסיפור של הדוח שקיבלתי על הטיירים שהיו לי טיירים ישנים, אז נתנו לי דוח. עוד לא סיפרתי לכם. צמיגים. היו לי צמיגים בלויים, אז נתנו לי דוח על זה. שוטר אחד עצר אותי, צמיגים בלויים. בסדר. אז עכשיו, אם אני מגיע לבית משפט, יש לבוא לבית משפט, לומר, תשמע, שופט, אני בדיוק קניתי את הרכב, יש לי פה את הקבלה. קניתי את הרכב שבוע קודם, לא שמתי לב עדיין שהצמיגים בלויים. אני לא שמתי לב, מה, יש לבקש רחמים בצורה הגיונית, יש לבוא ולומר, אולי השופט יהיה החבר של אבא שלי, ואני אבוא ואומר לו, שמע, אתה מכיר אותי, אני לא איזה עבריין, אני לא משפחה של עבריינים, אני ממשפחה של אנשים שברמה עקרונית, אנחנו מנסים לשמור חוק, פה, קניתי רכב, לא ראיתי שהצמיגים מלואים, תבוא לקראתי. מה זה זכות אבות, אומר רי? רי זה שאתה בא לבני השופט ואתה אומר, אני צאצא של אברהם אבינו. אני בסדר יחסית. אולי אין לי מספיק זכויות שתתחשב בי בגלל שאני בסדר, אבל בוא תצרף לזה את העובדה שאני צאצא של אדם שאתה מאוד מאוד אוהב, אברהם אבינו. כן? זה נשמע כבר אחרת. זה אולי לא מסתיים אי פעם. נכון?
הבן שלי אולי כן נזכה לפריבילגיה ממישהו שאני מכיר, הבן שלו כבר לא, או פחות.
אני לא יודע. תלוי, אבל כשזה מתחיל, כשזה נהפך להיות דבר כל כך עצום, מסירות נפש של אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יליד אומה, ודיברנו בהתחלת הלימוד היום, כמה אברהם אבינו מסר את נפשו ולא ערער. זה לא רק מסר את נפשו, מסר בשמחה. בכל אחד מעשרה ניסיונות, היה פה מקום לערער בקנה מידה עצומה. זה לא מה שהתחלתי עם כל הסיפור של יעל ואבנר. כולכם מיד שאלתם, איפה אבנר? שאלה טובה, איפה הקדוש ברוך הוא? יהיה לוקח הישראל. מה הולך פה? זורקים אותו לכבשן האש. 7 שנים הוא בכלא ואין מילה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו פיפס. 5 שנים הוא נמצא בחושך גמור. הקדוש ברוך הוא לא אומר מילה. שקט. אז כשאתה רואה גדלות כזו, אז אתה אומר, שמע, אני צאצא. אנחנו ככה פותחים כל 18. אלוקי אברהם, אני ניגש ל-18, אני אומר, ריבונו של עולם, אני צאצא שלו. אתה זוכר את הקשר עם אברהם, יצחק ויעקב? לא, לפעמים אתה מצרף לזה, לפעמים זה מצטרף. אתה אומר, אני יודע, ברמה עקרונית אני רוצה להיטיב. תחשוב על מלך, לא שופט.
עוד יותר אפילו זדומן, אתה בא ואומר, אתה מכיר אותו,
תחשוב על מלך, לא שוחד. תחשוב על מלך שהוא זה שקובע מה הדין. הוא לא צריך להתאים את המשפט של המקרה הזה למשפט הכתוב. הוא המלך, הוא קובע מה כתוב במשפט. אני אומר, תחשוב על מלך, אל תחשוב על שופט. אז הוא אומר, אני אוהב אותו, אז נבוא לקראתו. אז זה שיטת רי. אז יש לנו פה מחלוקת רי ורבנו תם. יכול להיות שאתם הספרדים הולכים כמו רי. כן, שי? יכול להיות שאתם הספרדים שמזכירים זכות אבות הולכים לפי הרי. אני אומר, זה אומר תוספות בסוף, ועל זה אנו סומכים להזכיר זכות אבות. תוספות אומר מפורש שזה שאנחנו מזכירים זכות אבות, אנחנו סומכים על שיטת רי. כן? ובשילי ויקרם הרבי יחא אמר, לעולם זכות אבות קיים, ולעולם אנו מזכירים אותה. וכן הוא אומר, כי כל רחום ולא ישכח את ברית אבותיך. אז רי רוצה לומר, ברית אבות, זכות אבות הולך יד ביד. אז יש שתי שיטות. או שכשאנחנו מזכירים זכות אבות, זה בעצם הברית, הקשר. או שאנחנו מזכירים זכות אבות, כי אנחנו לא באים ואומרים בגלל זכותם רק. אנחנו אומרים, אני יחסית בסדר, ואם אין לי מספיק זכויות, תצרף את זה. אני רוצה להעלות עוד נקודה אחת לחשיבה שלא כתוב בתוספות. וזה ביחס לראש השנה, אבל אולי זה גם מיישב דברים אחרים. כתוב לגבי ראש השנה, יש שני מדרשים. יש מדרש אחד שהקדוש ברוך הוא דן את אדם הראשון, ואדם הראשון יצא זכאי. הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שאתה יצאת זכאי, ככה לעתיד בניך, אני אדון אותם ביום הזה בראש השנה, וגם הם יצאו זכאים מלפניי. זאת אומרת, יש מצב, פה נאמר, נספר לכם סיפור נפלא על נתניהו. יש אדם, אתם מכירים אותו, בנימין נתניהו, כן? אז הוא עבר כל מיני דברים בחיים. פעם אחת הוא היה בארצות הברית לאסוף כסף בשביל צרכים של מדינת ישראל, וביקשו ממנו לנאום לקבוצה של עשירים מופלגים שלא היו קשורים בכלל ליהדות. אנשים שעל פניו, אנשים יהודים, אבל על פניו לא היה סיכוי להוציא מהם אגורה. את הסיפור הזה אני שמעתי מפרופסור שיין לפני איזה 15 שנה. שיין, פרופסור חיים שיין. אז נתניהו קם, וזה היה 4th of July weekend. זאת אומרת, הרביעי ליולי, שכולם חוגגים את יום העצמות של ארצות הברית. וכולם באו לארוחת ערב מפוארת, וכולם שם מרגישים קשר עם ארצות הברית באותו יום, הרביעי ליולי, ונתניהו צריך לבוא ולנאום בפניהם על תרומה על ארץ ישראל. אז הוא קם ואמר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני חושב שהשנה הייתה 1981, אני לא זוכר בדיוק.
מה הוא היה אז?
רגע. לא, הוא ציטט להם. איזה שנה זה היה? איזה שנה היה מבצע אנטבי?
82.
אני לא זוכר אם זה 81, 82, משהו כזה. הוא אמר להם, ברביעי ליולי 1981, 82, איפה כולכם הייתם? אנחנו היום רביעי ליולי, בואו נחזור אחורנית כמה שנים. איפה כולם היו ברביעי ליולי? דממה בקהל. כולם ידעו שבאותו רביעי ליולי, כשהיה מטוס ישראל שהיה נשבע על ידי אדון קדאפי, אתם אולי לא זוכרים את זה.
אדון קדאפי?
מה?
מה, במסענת זה אדון קדאפי?
כן. אז הוא היה חלק מהסיפור. היה, הוא אפשר להם, הם נחתו ביוגנדה. נכון. אבל בדרך הוא, אני לא זוכר איכשהו, הוא אפשר להם אולי לנחות אצלו למלות דלק, כמה שזכו לי.
כן?
כן, ככה זכו לי. קדאפי בהתחלה היה חבר שלנו, ואז במבצע אנטבי הוא יצא נגדנו, כמה שזכו לי. למעשה, כולם ידעו שכמה שהם האמריקאים מאמינים, באותו רגע, באותו רביעי ליולי, כולם ישו דבוקים לטלוויזיה שלהם לראות מה קורה עם השבועים הישראלים עם המטוס של אנטבי, עם המטוס שהיה שם ביוגנדה באנטבי. וכשהוא הצליח לעורר אצלהם את הניצוץ הזה של תזכורת, של קשר למדינת ישראל, משם אתם מבינים שהוא כבר הצליח להוציא מהם הרבה מאוד תרומות למען ארץ ישראל. עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי אנחנו דנים עכשיו מה זה להזכיר הקשר. הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שביום הזה אני הוצאתי את אדם הראשון בזכות, אז ככה זה עכשיו יהיה מעין זיכרון. ואותו דבר העקידה הייתה בראש השנה, כתוב בפסיק תדב כהנה. הקדוש ברוך הוא אומר, כל פעם שאני אדון אתכם, תתקעו בשופר, זה מעורר את הקשר שוב, ואני דן אתכם לטובה. אז לעורר זיכרון זה לא בהכרח לנצל זכות. אומרי, אברהם רואי, כשאנחנו אומרים על לעורר, תזכור את, זה עדיין לא אומר תשתמש בזכויות של, תהיתי? זה לעורר קשר מסוים. עכשיו זה גם אמור לעורר אותי, זה לא רק שהוא יתעורר, גם אני צריך להתעורר לזה. טוב, אז ראינו פה שתי שיטות בתוספות, האם יש חילוק מברית אבות לזכות אבות, האם זכות אבות נשארה לצדיקים או שנגמרה לכולם. תוספות אמר, אנחנו נוקטים כמו רי ובגלל זה מתפללים, כמו שאתה העלית, שאנחנו מתפללים ומזכירים זכות אבות. שבת שלום.